שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום יעל אשד הראל.
שלום.
היום בתוכניתנו מספר 1074, נדבר עם הרב לייטמן על ניכור. ניכור זו תופעה שאנחנו פוגשים אותה בכל הרמות, ברמה החברתית, ברמה האישית, ננסה להתבונן בה קצת יותר לעומק בדרכנו אל חיים חדשים. תהיו איתנו, יעל בואי תפתחי בבקשה.
אנחנו רוצים להתמקד היום בתוכנית שלנו בתופעה שנקראת ניכור. שבה בעצם פרט או קבוצה חשים את עצמם לא שייכים, מנותקים, אדישים. אנחנו יודעים שהחברה שלנו כחברה בכלל היא יותר ויותר מנותקת, היא יותר ויותר אדישה אחד לשני, היא יותר ויותר מרוחקת, יש יותר ויותר חוסר אכפתיות. על התופעה הזאת אנחנו רוצים לחקור אותה ולדבר עליה היום. כשאני רוצה לפתוח בשאלה, מהי התופעה הזאת לפי הגישה שלך, לפי חוכמת הקבלה?
התופעה הזאת היא קודם כל זה שהיא נמצאת, אנחנו רואים, ולא כדאי לנו להסתיר אותה. אלא ההפך, לראות למה היא כך, ומה אנחנו יכולים לעשות, מה יש ברע ומה יש בטוב. כי זה שאני נמצא רחוק מהשני, אולי זה יותר טוב. הרבה פעמים בחיים אנחנו אומרים, תתרחק ממני. כן? וזה כאילו לטובה. כן? אתה ימינה, אני שמאלה וכן הלאה. ולכן הניכור יכול להיות שהוא לטובתנו. ומתי כן ומתי לא. יכול להיות שבכלל אנחנו צריכים להיות באיזשהו גבולות, שאם אנחנו עוברים את הגבולות האלה, אז יש לנו בעיה עם הניכור. וההפך. שאני מתנפל על השני ומחייב אותו לתשומת לב, לחיבוק, לכל מיני דברים, והוא בכלל לא... לא זה. יכול להיות גם כן שנראה לי שיש כאן תופעות ניכור, וזה לא ככה, אלא לפי המנטליות, לפי מצב של האדם, מצב רוח, מצב הבריאות וכן הלאה. זאת אומרת, יש כאן הרבה ודאי תנאים שאנחנו צריכים לברר. אם כן, אנחנו רוצים להכיר בתופעה.
אז בוא נתחיל באמת לברר את, מה, את הדברים ש... כן. שאמרת לנו. מה טוב בזה, מה רע בזה.
גם כן, האם אנחנו מדברים רק על זמננו, כן? לא בצורה פילוסופית כללית. שניכור בזמנים שהיינו חיים במערות, סביב מדורה ובכפרים, והיום בעירה מודרנית, זה... זה משהו אחר.
אז בוא נתחיל מהיום, ואחר כך אם נרצה, אז נלך גם ונעשה איזושהי סקירה היסטורית. אבל בוא נתחיל מהיום. אז באמת, מה טוב בזה ומה רע בזה? אמרת שאולי יש בזה בכלל טוב? אנחנו מסתכלים על זה בצורה שלילית מלכתחילה?
בשום דבר אין שלילה או חיוב. אף תופעה שישנה בטבע, באדם, בחברה אנושית, אין לה לא טוב ולא רע. אלא תלוי איך אנחנו משתמשים בה בתופעה הזאת, ובסופו של דבר, מה התוצאה ממנה? לא. יכול להיות שתוצאה מהניכור, זה שאנחנו נותנים חופש. נגיד, אני מתרחק מהילדים שלי, שהם כבר גדולים, והם צריכים לבנות את עצמם לבד, ולהבין עד כמה שהם צריכים להיות עצמאים, ואחראים וכן הלאה. אז יכול להיות מישהו יגיד שאני ממש מרגיש אותם כזרים. לא עד כדי כך, אבל אני רוצה שהם ירגישו את עצמם, שבאמת כך אני כלפיהם מתרחק והולך. אז יש כאן איזה מין מידת הניכור, אבל לטובתם. ואני דווקא מצדי הייתי יותר דואג בזה, ויותר נמצא אצלם ככה, להסתכל מרחוק מה קורה שם וכן הלאה. זאת אומרת, התופעה הזאת שאני רוצה להציג להם, זה לא בדיוק אומרת על מה שאני מרגיש בליבי.
אני רוצה מכאן ללכת לזווית נוספת. נאמר שאדם ביחס לסובבים אותו, מרגיש מנוכר, מרגיש תחושה של ניכור ביחס לסובבים אותו, וזו תמונה א'. ויש תמונה ב', שאותו אדם מרגיש ביחס לאנשים אחרים שנאה. אני רוצה שתסביר לי מה ההבדל בין רגש השנאה מאדם לאדם אחר, לבין רגש של ניכור.
ניכור אני פשוט מרגיש אותו כלא שייך, לזר, רחוק, שלא חשוב למה שקורה לו, אני לא דואג לו, אני קר אליו, כן? כמעט ולא רואה, ובכלל אולי לא רואה, אלה כבר מזכירים לי, אז אני מרגיש שאני בניכור אליו. אבל לא שאני שונא.
ואיך תגדיר שנאה?
שנאה, אם למרות שאני רוצה להיות בניכור, מחייבים אותי להיות קרובים יותר. אז אני רוצה להתרחק ולא יכול. ואז יש כאן עניין של שנאה.
ורגש השנאה ביחס לרגש הניכור, מה ההבדל בין שתי הרגשות האלה? בין שני הרגשות האלה?
ניכור כמעט ולא מפריע לי. כי זה, אני התרחקתי ממנו במרחק, שברגיש את עצמי נוח לעומתו, כלפיו. אבל שנאה זה שאני הייתי מתרחק עוד יותר, אפילו לא רואה, לא לראות אותו בעולם שקיים, והוא בכל זאת מופיע בשדה ראייה שלי, בשדה הרגשה שלי. ואז אני לא יכול לסבול את זה, הוא מפריע לי מאוד.
ואתה צריך להתמודד עם,
כן.
עם התחושה הזאת של החייב להתקרב, אבל רוצה יותר שיעלם אפילו, נכון? כן. זה העניין. מה ההבדל בין אדם מנוכר לאדם שהוא לא מנוכר? יש בן אדם לא מנוכר בכלל?
לא, אין אדם שלא מנוכר, כי אנחנו כולנו אנשים שאנחנו נמצאים בתוך האגו שלנו, ו... האגו הזה הוא פועל עלינו, הוא שולט בנו. לכן יש לי תמיד איזה מין ניכור גם כלפי הדומם, צומח, חי, גם כלפי הבני אדם. מה, כלפי אריה, אני לא מרגיש את זה, וכלפי גם צומח, גם בכל דבר. קודם כל, ניכור טבעי, טוב שזה נמצא בכל אחד מאיתנו, כי הוא שומר עלינו.
איך תגדיר את הניכור הטבעי הזה?
זה... הרגשת האיום בקרבה מופרזת אליי מכל גורם זר.
ומה המטרה של ה... אז אמרנו ככה, התחלת ואמרת שניכור טבעי...
ואז אני, כשמרגיש את זה, משתדל להתרחק. משתדל איכשהו להימנע ממגע.
זה מצב טבעי. כן. ומה הוא, איפה עובר, איפה המצב הטבעי כבר חורג למקומות שהם פחות,
נו,
פחות
אם,
טבעיים?
אם למרות פחות... זאת שאני משתדל לשמור מרחק, מה שנקרא, האיום הזה בכל זאת מתקרב ולוחץ ולא נותן לי מנוחה ונמצא בכל הכיוונים, לאן שלא אפנה, ואז אני כבר מתחיל... לחפש עיצות, איך אני מסיר אותו בכלל מראייה שלי.
אז אם אנחנו מסתכלים כרגע על החברה היום, על החברה שלנו, חברה ישראלית, החברה בכלל בעולם, המצב של הניכור הוא במצב של ניכור טבעי, או שלתפיסתך יש כאן איזושהי חריגה מהניכור הטבעי, ואנחנו הולכים לאיזשהו... התפתחות של התופעה הזאת למשהו אחר.
אם אנחנו מדברים על חברה ישראלית, אנחנו צריכים לקחת בחשבון שזו לא חברה רגילה. היא חברה שמצד אחד דורשת מעצמה מדי. הצרפתים, הגרמנים, הבלגים שם והאיטלקים, הם לא דורשים מעצמם להיות יותר או פחות מחוברים, כן, מחוברים לא, דואגים אחד לשני לא, זה בעיה בעם ישראל. זהו, הם חיים כמו שחיים. זהו, כל אחד חי אמריקאים, אז בכלל, זה לא אומנם שאומה, זה אוסף של העמים. אבל ככה זה, אני בשלי ואתה בשלך, טוב מאוד, תצליח ואני אצליח, ואין לנו לגמרי שום עניין אחד בשני. הישראלים הם מאוד רוצים להיות אחד בתוך השני. וכאן, לכן, ניכור החברתי הוא מאוד מורגש, מוגזם, כביכול, כך נראה לנו. אבל באמת, כלפי העמים האחרים, לא הייתי אומר שזה כך. זה דבר אחד. דבר שני, שאנחנו צריכים לקחת בחשבון שאנחנו בכלל לא עם הרגיל. ואין לנו משיכה ואין לנו הרגשה שאנחנו כמו צרפתים, כמו איטלקים, שאנחנו שייכים לעם אחד. אלא אנחנו רק חברים לצרה. בגלל שלוחצים עלינו, שונים אותנו, אז אנחנו מתאספים יחד. כך בנינו כאן את המדינה וכן הלאה. זאת אומרת, עם ישראל קיים מתי שלוחצים עליו, מתי ששונים אותו. ברגע שאין שנאה מבחוץ, אין יסוד לעם ישראל. אנחנו קיימים רק מתוך שנאת הזרים עלינו. וזה מאוד שונה ממה שחי כל אומה אחרת. כי כל אומה אחרת חיה מתוך זה שיש ביניהם קשר. ואצלנו אין קשר, אלא ניכור. מלכתחילה, בתוך כל יהודי ויהודי, יש ניכור מיהודי אחר.
יותר מאשר בעמים אחרים, אתה
אומר. כן, כן.
זה נקודת המוצא שלנו.
יש, לא יותר. אצלם יש נקודת המשיכה. יש כוח המשיכה אחד לשני. זהו. אצלי לא. אני רואה בין כל האלף צרפתים יהודי, אני לא אבוא אליו. אבל אם אני ארגיש איום, אז אני ארוץ עליו.
אז יש
רק כמה... בתנאי. אבל אם לא, אני כאילו לא רוצה לזהות אותו, ושהוא לא יזהה אותי. זאת אומרת, יש בינינו, בוא נגיד, ניכור טבעי מתחילה. זהו. ומה שאין לאף אומה אחר. הם מרגישים את עצמם דווקא יותר קרובים, שייכים להיות אחד. זהו. אז הניכור הזה, אנחנו לא יכולים לדלג עליו.
אתה גם אמרת שיחד עם זה שיש לנו ניכור טבעי יותר גדול מאשר בימים אחרים, זה מצד אחד.
בימים אחרים הוא בכלל לא קיים. הוא קיים רק בתנאי שיש איזה מין סיבה מוצדקת בין האדם לאדם בתוך העם אחד. אבל אם אין סיבה מוצדקת הברורה, אז אין ניכור. מה שאם כן אצלנו, כן.
זה המצב הטבעי, אתה אומר. זה, ככה זה בנוי.
כן.
ויחד עם זה אמרת שיש לנו איזשהו רצון, זה דיברנו בתחילת התוכנית, איזשהו רצון להתקרבות יותר מאשר במקומות אחרים. זאת אומרת, מצד אחד יש מצב טבעי של מרחק גדול בין אחד לשני, ומצד שני יש איזשהו רצון מנוגד של דווקא להתקרב אחד לשני, ואנחנו כן. כל הזמן בודקים את עצמנו, כן קרובים, לא קרובים, כן ביחד, לא ביחד. מה שאתה אומר בימים אחרים, השיחה הזאת בכלל לא קיימת.
אנחנו פעם היינו כימים האחרים, בבבל העתיקה, עד שאברהם הזמין כל מי שרוצה להתחבר, ואנחנו הגענו, והתחברנו, מכל אומה ואומה, ככה אלפים אלפים סביב אברהם, והוא לימד אותנו איך להתחבר, ואהבת לרעך כמוך, ואנחנו היינו חיים בצורה כזאת. זאת אומרת, בחיבור, זאת אומרת, בתופעה הפוכה מהניכור, כן? היינו חיים גם כן כמה, נגיד, 1500 שנה, עד שקשר הזה נשבר. ואז במקום החיבור שהשגנו, יש לנו כיום ניכור. זאת אומרת, הניכור הזה הוא לא קיים בכלל בנו, כי אנחנו לא עם. אלא ברגע שנעשינו לעם בימי אברהם עד חורבן בית המקדש השני, והפסקנו להיות עם ישראל כי איבדנו את היסוד החיבור, אז יש בינינו ניכור. כמו שבעל הסולם אומר שאנחנו כמו אגוזים בשק, שאנחנו רוצים לברוח, יש לנו ניכור, אבל השק עדיין האיום החיצון, הוא מחזיק אותנו יחד.
זה רק האיום החיצון, או שיש איזשהו זיכרון של אותו חיבור שאנחנו כאילו גם מתוקקים אליו?
לא, 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 לא. רק האיום החיצון. או קצת זיכרון אולי מתוך זה שהאיום יהיה, אבל רק סכנת האיום.
אם אני מסתכל קדימה על מגמות של התפתחות, האם אתה רואה את החברה הולכת למקום שהוא יותר מנוכר ממה שהוא עכשיו, או שיהיה שינוי במגמה? הניכור יגבר?
אני חושב שכן.
הניכור יגבר? אז איזו מין חברה אנחנו...
זה, שוב, זה תלוי באנטישמיות שמתגברת בעולם. ואז מה יהיה יותר? כי זה שני הכוחות מנוגדים. האנטישמיות החיצונה, עד כמה שמחייבת, היא תחייב אותנו להתגבר על מגמת הניכור, או שהיא תהיה חלשה, אז מגמת הניכור היא תהיה תגדל. זאת אומרת, אם אתה רוצה שלא יהיה כאן מדינת ישראל, תביא כאן כל טוב ליהודים, שיהיה להם טוב, בלי איום חיצון, בלי כלום. תוך שנה לא תראה כאן מי שנשאר.
אני רוצה לעבור ככה לגורמים לכל התופעה הזאת של הניכור. מה גורם לבן אדם להרגיש זר ומנוכר? שהוא מרגיש שהוא לא רוצה בעצם שום קרבה או לא שום קרבה, זה לא נכון, שום קרבה זה לא, אבל איזשהו מרחק מאנשים אחרים. מה הסיבה לתופעה הזאת?
האגו של האדם, אם את מדברת סתם על בני אדם, לא יהודים
בכלל, באופן עקרוני, כן.
כן, אז הוא מרגיש שלא רצוי, שדוחפים אותו, דוחים אותו, מרחיקים אותו, מתרחקים ממנו, לא משתתפים עמו במשהו, לא נותנים לו להשתתף. זה סימנים כאלה חיצוניים. אבל מה, 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 מה בתוכו?
בתוכו.
האגו של בני אדם, שכל אחד מרגיש כדאי לי או לא כדאי לי להיות בהתקרבות אליו או ההפך.
למה כדאי לי ולמה לא כדאי לי? באיזה מצב כדאי לי ואיזה מצב ברמה הפנימית?
מרוויח אני או מרגיש או לא. מרגיש יותר טוב, פחות טוב.
זה לכל בן אדם, זה סובייקטיבי לכל בן אדם, או שיש איזה משהו פנימי אובייקטיבי?
לא, סובייקטיבי כלפי כל אדם, בכל אדם, כלפי כל אדם. אנחנו תמיד בודקים באיזה צורה אנחנו שומרים מרחק, בהתקרבות, בהתרחקות, זה מזה.
יש טענה שאומרת שחוסר האונים של בן אדם, שהוא מרגיש בעצם חוסר אונים להשפיע על הסביבה שלו, מרגיש בורג כזה קטן בתוך המערכת, זה חלק מהגורמים לזה שהוא מרגיש צורך בניכור. זאת אומרת, החוסר השתייכות גורם לו לתחושת ניכור.
מה זה חוסר השתייכות? שהוא לא רוצה להשתייך או שלא רוצים אותו?
שהוא לא מרגיש שייך.
הוא לא מרגיש שייך. הוא חלק קטן ממערכת כל כך גדולה.
הוא בורג קטן במערכת גדולה.
אז שהוא לא מרגיש שייך כבר לא צריך להפעיל את הניכור, הוא כבר נמצא לא שייך.
כן.
אז אתה אומר, במצב של חוסר שייכות, כאן בכלל אין שאלה, כאילו כאן אני
כבר... אין שאלה, אני לא שייך, נו, זה כמו שיש איזשהו מפלגת נשים בעד, אני לא יודע מה שם. אני שייך לזה, לא, אז יש לי ניכור מהם, לא, אני מנותק.
מה גורם לבן אדם להרגיש שייך למשהו, כדי שבאמת הוא לא ירגיש...
שהגורם הזר הזה מתקרב אליו, או שהוא רוצה להתקרב אליו, ומרגיש שיש ביניהם משהו משותף. ואז הוא צריך לבדוק את עצמו, עד כמה ששייך או לא שייך, ולהפעיל את או חיבור או ניכור.
היום, בחיים המודרניים, עם האינטרנט ורשתות חברתיות, יש הרבה אפשרויות לקשר בין אנשים שלא היו לפני 10, 20, 30, 50 שנה. מה זה עשה לדעתך לתחושה של האדם מבחינה חברתית? זה עשה את האדם, אדם יותר מנוכר או אדם יותר מקושר? כי מבחינה טכנולוגית יש לך היום המון אפשרויות להיות מקושר. להיות מקושר לאנשים שאתה לא נמצא איתם באותו חדר. אני זוכר עוד ביטוי מהילדות, תשים מים לקפה. אתה יודע, מהימים שהיינו מרתיעים על פינג'אן שיהיה מים, תשים מים לקפה. מישהו יבוא לשבת איתי ביחד ונוכל לדבר אחד עם השני, זה טקס, תשים מים לקפה. אז לא היו טלפונים סלולריים, לא היה כלום. היום, מה זה תשים מים לקפה? אתה יכול לדבר עם מישהו מיפן עכשיו בלחיצת כפתור. זאת אומרת, השאלה שלי היא כזו, המודרניזציה וההתקדמות הטכנולוגית עשתה אותנו, אנשים, בעיניך, אנשים יותר מנוכרים או יותר מקושרים?
אני חושב יותר מנוכרים.
למה?
כי אנחנו יכולים היום לדבר עם כל אחד, וזה לא מאיים על החופש שלי. על שום דבר. אני מסתתר אחרי הטלוויזיה, המחשב, טלפון, כך שאני כמעט ולא צריך בני אדם. אני יכול לדבר עם מישהו שנמצא לידי בשולחן דרך טלפונים. אני לא רוצה לדבר איתו בארבע עיניים. אלא דרך הטלפונים אני מרגיש יותר מנוכר.
למה אבל עדיף לי לדבר איתו בטלפון ולא פנים אל פנים? למה אני צריכה את ההגנה הזאת?
יש לי כך הרגשת שמור מרחק.
ממש, זה ממש, מה שאתה אומר זה בדיוק מדויק, אבל מה גורם לי להרגיש את זה שאני...
כי אני קודם רוצה את זה.
את מה?
אני קודם רוצה לשמור מרחק, אני קודם כל רוצה שיהיה לי שטח פרטי משלי.
זה נטייה טבעית של הבן אדם לשמור על המקום הזה?
כן, בימינו במיוחד. אנחנו לא חיים בחמולות כבר, ולא בכפרים קטנים, ולא באיזה... כל מיני תנועות נוער וכן הלאה, זה הכל היום לגמרי, האגו שלנו גדל, ודורש כל אחד לעצמו את העצמאות, זה המקום שלי, וזה המקום שלך, זה... אנחנו רואים, פעם המשפחה הייתה חיה בחדר אחד.
נכון.
היום לכל בן משפחה צריכים חדר משלו.
ולמה הגענו למקום הזה? לאן זה אמור להוביל אותנו?
כי האגו שלנו כל הזמן גודל.
ולאן זה אמור, לאן זה אמור להוביל אותנו מכאן והלאה?
לניקור. כל פעם יותר והמתגבר יותר.
תתאר לי אותו טיפה, משהו שאני לא מכיר היום.
שאנחנו בכלל לא מכירים פיזית אחד את השני. שאני אפגש את הגברת, והיא תגיד, איך קוראים לך?
יעל.
יעל. אה, יעל! זה אותה יעל שדיברתי איתך, זה וזה וזה וזה. אני פתאום רואה אותה. אנחנו כמעט ולא נראה אחד את השני. רק דרך הטלפון אנחנו נכיר שיש כזה דבר.
מה קורה לבן אדם בפנימיות שלו במצב כזה?
זה כל כך טוב. זה משחרר אותי מכל האחריות, מכל ההתחייבות. אני לא רוצה לראות, לא רוצה להכיר אף אחד.
ואז? ואז?
ואז?
ואז באיזה חברה נחיה?
ככה נחיה, כל אחד בתוך הטלפון שלו.
אוקיי.
נהיה מבסוטים מזה?
למה לא? גם היום זה כבר כך. אני רואה שבצורה טבעית אנחנו נמשכים לזה.
ומה...
כל אחד אחרי מסך שלו.
ולאן זה אמור להוביל אותנו משם?
לאן? לזה שכל אחד ירגיש שבאמת הוא חופשי, שום דבר לא לוחץ עליו. אפילו 20 מיליארד אנשים יהיו על פני כדור הארץ. אבל לכל אחד יש מקום, לכל אחד יש מספר טלפון. או תעודת זהות, זה לא חשוב, כן, נגיד. ואז אם אתה רוצה להתקשר למישהו, בבקשה, זה לא מאפר את הניקור שלך.
עכשיו לי זה נשמע טוב. התמונה הזאת שתיארת שלכל אחד יש מקום וכל אחד ירגיש חופשי, זה נשמע לי נהדר. מכאן רק עולה לי שאלה.
כן.
מכיוון שזו לא התוכנית הראשונה שאנחנו מקיימים איתך, אז למה אתה בהרבה פעמים מדבר על זה שבאופק אתה רואה חיבור בין אנשים? כאן תיארת בעצם מצב שאנשים, כל אחד הופך להיות, איך אמרת, כל אחד ירגיש חופשי, שום דבר לא לוחץ עליו, ולכל אחד יהיה את הפרטיות שלו בצורה מושלמת. אז למה הרבה פעמים אתה מדבר שבאופק אתה רואה חברה שיש בה חיבור בין אנשים? זה נשמע הפוך.
איזה חיבור?
תספר לי אתה.
זה לא חיבור בגופים, זה לא חיבור שאני מחבק אותך ואתה מחזיק ביד שלי. זה חיבור הפנימי, הרוחני, הלבבי, שאנחנו גם כן כשמתחברים, אנחנו בחיבור שלנו משיגים מקור הרוחני עליון, ולכן אנחנו מתחברים. וכאן זה סיבה אחרת לחיבור, ו... לדלק על המרחק שבינינו, ואנחנו בזה לא מפריעים אחד עם השני. אני לא נכנס לדירה שלך ולחיים שלך פרטיים, זה לא חשוב לי. אני נכנס איתך בחיבור הפנימי. אתה עם האופי שלך הגשמי, בימי, סליחה שאני כך נקרא לזה, כן? אתה יכול להישאר כמו שאתה. אתה ומשפחה וכל התכונות שלך והרגלים שלך, זה לא חשוב לי. חשוב לנו רק להיות מחוברים יחד בהבחנה העליונה שלנו, שאנחנו רוצים להתחבר עם הכוח העליון, עם הקור שלנו, שרק בינינו, כשאנחנו בונים את החיבור נכון, משיגים אותו. זהו, כלפי כל היתר הדברים לא חשוב, כמו שכותב לנו בעלי סולם, שחוץ מזה, כל אומה חייבת, יכולה לשמור על התרבות שלה ועל השפה שלה ועל כל הדתות ועל כל מה שיכול להיות מאוד מרחיק ביניהם ברמה הגשמית. לא חשוב בכלל. חשוב לנו רק להיות בנקודה הזאת המיוחדת יחד. זה צריכים לברר, זה לא פשוט, כי אנחנו עדיין שקועים בחיים שלנו הגשמיים, ואנחנו לא מבינים מה זה, הוא לא חושב כמוני, הוא לא חי כמוני, הוא לא אוהב כמוני, כל מיני, זה רגל כבושה, וזה דג שם, וזה צ'ונט, וזה ככה, וזה ככה, כל אחד משלו, וזה חמין, וזה, אז איך זה יכול להיות? כן? זה צריכים להיות אחד, איך אנחנו אחד? אז ניכור הוא, זה רק באמת ניכור, הוא כלפי משהו איפה שאנחנו צריכים להיות מיוחדים. שיש בינינו נקודה שאותה אנחנו צריכים להשיג בחיבור בינינו. ורק כלפיה יכול להיות באמת ניכור אמיתי, ואותו נצטרך לסלק. כל היתר, אני לא קורא לזה ניכור. אני קורא לזה שזה הסביבה טבעית של האדם שצריך לחיות בה בצורה כמו שהוא. הבהמה היא צריכה איזשהו דשא משלה, את המילונה משלה ואת הכל משלה.
אז אם היום אנחנו מתקדמים למצב של ניכור חברתי הולך וגובר, באופק מה מחכה לנו, איזה חיים?
אם אנחנו מתקרבים לחיבור?
היום אנחנו כבר בניכור חברתי, שאתה אומר שהוא ילך ויגבר.
גירה משלו, עיסוק משלו, הכל משלו, זה לא חשוב.
כן.
ומה שכמעט ולא רואים זה את זה, מרגישים את עצמנו ששייכים לכוח העליון בנקודה אחת.
ומה זה כוח העליון?
חיבור. חיבור. בינינו, פנימי. מתוך הלב.
הרב לייטמן, הזמן שלנו נגמר ומרתק, אנחנו נשאל עוד, נבוא שוב אליך, תודה בינתיים, תודה יעל, תודה גם לכם שהייתם איתנו, חיים חדשים, לומדים להיות טוב, כל טוב, להתראות.